דובי נולד לאליעזר ואתרה, אח לצביה ומרים, במושב שדה יעקב של הפועל המזרחי בעמק ישראל. סבו היה מן הציונים הראשונים בגרמניה וציר לקונגרסים בבאזל עוד בימי הרצל.
תהיה הדומיה גדולה כדומיית הבזלת השחורה בדרך בו אחד ג'לבינה. וכך בזו הדומיה נלחש דובי, ושוב נלחש דובי. אולי בכוח המילה נוכל להחיות אותו שינית, את זה הבעל, זה האבא, החייל. ילדותו של דובי ונעוריו עוברים עליו בעשייה ומעורבות כמעט בכל דבר. הוא ער ורגיש למתרחש בארץ. ילד שחולם להיות צנחן כשיגדל, ילד שממציא דרכים שונות ומשונות בשביל להתחשל לקראת העתיד, ילד שקופץ מהשולחן ומתאמן בגלגולי צנחנים, נער שקופץ מגג לגג ומאמן את עצמו שלא לפחוד.
בנעוריו פעיל דובי בתנועת הנוער בני עקיבא, ספורטאי בולט ושחקן כדורגל מצטיין. נושא שהרבה להסיק את דובי היה פרשת היחסים עם גרמניה. במשך שנים לא חדל מלשוחח ולהטיף בעניין זה. כל צעד שניתן היה לפרשו כהתעלמות מהשואה ולקחיה גרם לו צער. יותר מכל הכאיבה לו פרשת השילומים. היהודים הגלותיים האלה, כך היה חוזר וטוען כשעיניו יורקות גיצי אש, לעולם אינם לומדים לקח. בעד כסף הם מוכנים למכור את כבודם ונפשם. מתוך נאמנות לעקרונותיו, החרים כל מוצר מתוצרת גרמניה. האם השפיעה עמוקות על נפשו הצעירה. דובי השובב והעליז נעשה רציני. כלפי חוץ המשיך לתפקד כאילו לא קרה דבר, אבל בפנים התחוללה בו שערה. דובי חש שצריך לעשות הכל כדי לשמור על האווירה המשפחתית ששררה בימי חייה של האם. הוא מעולם לא אמר את הדברים במפורש, אך כולם הרגישו זאת במעשיו. במהלך 4 השנים שלמד בישיבה, התבלט דובי באישיותו הבלתי צפויה. היה בו צירוף מופלא של ניגודים. מחד, דובי היה שובב, פזיז וידע לעמוד על שלו בכל מחיר. מאידך, היה עדין ומנומס וידע היטב איכן עובר הגבול בין שובבות לפראות.
אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בו.
הימים הם ימי פעולות התגמול, מערבים וסיורים לאורך הגבול. האימונים קשים ולא כל כך הולך בקלות, אך דובי אינו מרשה לעצמו להראות כל סימן של חולשה.
אבא צביה ומרים היקרים, למרות כל התנאים הטובים, נקרעתי באחד המערבים בצורה לא רגילה. שכבתי למעלה משעה בגשם נוראי ונרטבתי עד לשד עצמותיי. למרות שהיה לי שינל, חדר הגשם דרך הצוואר, וזה עסק לא נעים. אבל כשחושבים למען מה נקראים, לא כועסים, אלא מקבלים הכל בהבנה, כיאות לחייל ממושמע. באשר לחיים שלנו כאן, הרי שאין שבת ואין מועד. בשבוע שעבר נסעתי בפעם הראשונה בחיי בשבת. ההרגשה הייתה מחורבנת, אבל כל החבר'ה רחמו עליי. אבל זה המצב, וחייבים לקבל את הכל ברוח טובה. מה שעוד חסר כאן זה מניין, שלא לדבר על ימי השבוע. הרי שגם בשבת אין מניין, וזה חסר מאוד.
בצד הנקודה הלאומית הייתה גם נקודה דתית. הכאיב לו מיעוט חלקה של היהדות הדתית במאמץ הביטחוני של אותן שנים. העובדה שנפקד מקומו של הנוער הדתי בין הטייסים, בשירות הצנחנים ובקרב הפיקוד הקרבי הגבוה, הציקה לו ולא חדלה מלהעסיק אותו.
כשהשתחרר דובי מן הצבא, היה ברור לו שהוא הולך ללמוד גיאוגרפיה והיסטוריה באוניברסיטה. אבל התוכניות השתנו לאחר ביקור בישיבת מרכז הרב בירושלים. דובי מחליט ללמוד בישיבה שנה לפני שיתחיל את לימודיו באוניברסיטה. מרגע ההחלטה להינשא, החלו בעיות שיקום ופרנסה להטריד את מוחו של דובי, והוא לא יכול היה להתרכז בלימודים. כמו תמיד, נאמן לדרכו, החליט דובי שאם איננו יכול להמשיך בלימוד סדיר כהלכתו, אין לו עוד מקום בישיבה. לאחר החתונה, עוברים דובי והניה לבית שמש. דובי מממש את תוכניתו וחובש את ספסל הלימודים באוניברסיטה העברית בירושלים. במקביל, הוא מתחיל לעבוד כמורה לספורט בישיבה התיכונית מרום ציון, ומקים סניף של תנועת הנוער בני עקיבא בבית שמש. תוך כדי לימודיו, התמנה דובי למנהל בית הספר בבית שמש. דובי התמסר לעבודתו ושקד על הקמת בית ספר תיכון דתי ראשון ביישוב. בין הוראה לניהול, שקד גם על המשך התפתחותו של סניף בני עקיבא במקום.
קודם שהניח ודוב הגיעו לבית שמש, אנחנו כילדים ידענו שבשמונה מגיע אוטובוס של המורים בירושלים, בשעה אחת הם עושים חזרה לירושלים. מורים לא כל כך גרו בבית שמש. והנה מגיע משפחת אופנהיימר, הניח ודוב בבית שמש, הם חלק מהיישוב, חלק ממשפחה. פתאום שואלים אותנו מה אנחנו עושים אחר הלימודים, אם יש חוגים, אם יש פעילות. הוא נימד אותנו לאהוב את הארץ ולאהוב את האדם. ונתן לנו להאמין שאנחנו יכולים, ואנחנו צריכים לעשות את המאמץ הזה להתקדם קדימה. תמיד טיפר מאיתנו שנלך עם גב זקוף, נסתכל ישר קדימה, בגובה העיניים של כולם, ולא נרגיש שאנחנו פחות טובים מאחרים, אלא אנחנו אולי לא טובים, אבל לא פחות. ובשבילי דוב היה ממש עמוד האש, עמוד האור שאיר, הרבה הרבה מקטעים רבים בחיים שלי. אני זוכר שהיו קשיים בחיים, קצת קשה בצבא, גם אני הלכתי לצנחנים, כי היה חשוב לי שלא ידע שאני הלכתי בעקבותיו. ותמיד כשהגעתי לדרגת קושי, אז אמרתי, דוב היה, הייתי אומר לעצמי, דוב היה רוצה שאני אעבור גם את זה. וזאת הייתה בשבילי זריקת העידוד לעבור את אותו מכשול.
כשהייתי בהיריון עם נועה, הודיע לי דובי שלא ילך לטייל עם הילדה בעגלה, מפני שהוא צעיר מדי מכדי להיות אב. אך לאחר שנועה נולדה, הוא לא הסכים כלל שגם אני אטייל איתה. בערבי שבת היה לוקח את נועה לבית הכנסת, כאילו הייתה קישוט. מאוחר יותר, כשנולד אייל, צעק דובי בשמחה. יש לי בן, יש לי בן, אף אחד לא יקרא לי אבו אלבנת.
על הגדוד של דובי הוטל לכבוש את מוצב ג'לבינה שברמת הגולן. הפריצה הייתה קשה והתנהל קרב קשה כל הלילה לטיהור התעלות. עם עלות השחר מצאנו את עצמנו שטופי זיעה, שחורים מאבק, אך מאושרים שהמוצב בידינו. בשבת בבוקר כשהשמש כבר עלתה, התיישבנו והבטנו לעבר העמק. תוך כדי כך הוצאתי חפיסת סיגריות, הדלקתי אחת לי ואחת לדובי. הוא אמר לי, מה איתך? היום שבת. אמנם מלחמה, אבל שבת.
כתבת שאין טעם לשפוך דם על כיבוש הגדה המערבית, אך את הרמה הסורית חייבים לכבוש. שום דבר לא יהיה יקר מדי מכדי להסיר את הסיוט השולט על קיבוצי הצפון, כתבת. שם, על אותה רמה מאיימת, מצאת את מותך.